ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. יש לנו את הזכות הערב לארח רב, תלמיד חכם, חבר הכנסת, הרב חיים אמסלם. באמת זכות גדול לנו לשמוע מהרב על דברים חשובים, עניינים חשובים שעומדים על הפרק, באמת נושאים בוערים וחשובים לכל הקהילה שלנו פה בארץ. רק כמה מילים על הרב. חבר הכנסת הרב אמסלם הגיע ארצה בגיל 11 מאלג'יר. כמונו הוא עולה חדש ותיק, כמו כולנו. גר וכיהן כרב שכונה וראש ישיבה הרבה שנים בדרום, בנתיבות. אחר כך עבר לירושלים, ייסד שם כולל להוראה והיה ראש ישיבה. נבחר לכנסת מטעם מפלגת ש"ס, גם פעם שנייה, נכון, כבר מכהן. ואני רוצה רק להבהיר דבר אחד לגבי האירוע הזה. אנחנו מאוד שמחים שהרב הגיע, חבר הכנסת הרב אמסלם הגיע וישתף אותנו בדברים חשובים. הבית כנסת עצמה לא נוקפת שום עמדה לגבי פוליטיקה ודברים אלו. זה חשוב לי להבהיר. זה באמת זכות לשמוע מתלמיד חכם עצום, שגם יושב בכנסת ומנסה להזיז דברים, אבל יותר חשוב העניינים שבאמת חשובים לנו לשמוע עמדה תורני מובהקת על נושאים חשובים. אבל נסענו, תודה.
שלום שלום, ערב טוב לכולם. תודה מרדי אטרה, הרב אבישי דוד, הנשיא בית הכנסת, הפותח, רב יהודה אהרונסון, והמארגן היקר והחשוב, רב דוב ליפמן, שאני שמח להיות כאן אצלכם בערב באמת לא פוליטי, חלילה, אלא ערב של, כמו שאני נוהג לומר, הרבה פעמים שואלים אותי, אומרים לי, כבוד הרב, היית רב במקומות בארץ, היית גם, אני באתי מג'נבה לכנסת. התפקיד האחרון שלי זה היה רב הקהילה הספרדית בג'נבה. למען האמת, אני מעולם לא עסקתי בפוליטיקה. אז מה אתה עושה בכנסת? ספרים והלכות וזה. אז אמרתי, כשהרבנות לצערנו הפכה להיות פוליטיקה, אז אני הלכתי לכנסת בפוליטיקה אולי לעשות קצת רבנות. ובכן, אני אדבר ואגע בכמה נקודות, אולי כמה, לא יודע כמה זמן, לא נעריך הרבה, אבל בוא ניגע בכמה נושאים. הנושאים שהם על סדר היום הציבורי של מדינת ישראל, והם חשובים מאוד לכולנו. הצד השווה שבנושאים הללו, אני מנסה להמשיך את מה שאני קורא לו מסורת הפסיקה של רבותינו מדורי דורות. נגיד את זה קצת, שישמעו יותר טוב. כשאני אומר מסורת רבותינו, אני לא מתכוון דווקא רבותינו הספרדים. לא. מסורת רבותינו, אני מתכוון רבים וטובים מגדולי ישראל, הספרדים, כי אני מטבע הדברים עסקתי הרבה בתורת הרבנים הספרדים, אבל לאו דווקא, לאו דווקא. ואני אפתח בסיפור שמובא בספר יחידי סגולה של הרב איסר פרנקל. הוא מספר שם סיפור יפה. הוא אומר שפעם אחת הייתה אספה אצל רבי חיים מבריסק, שישבו בה לדון תלמידי חכמים חשובים. נושא הלכתי. יש לי רבנים מקומיים ומחוצה למקום. והתפלפלו שם הרבנים. זה אומר כך, זה אומר אחר, זה אומר כך. והיה שם איזה אברך צעיר. והיה נראה צעיר, חריף מאוד. התווכח איתם. מקשים, תרצים. כשכולם התפעלו. איזה ידע, איזה חריפות. וואו. אז כשגמרו את הוויכוח, מישהו שאל את האברך, אמר לו, כבודו רב לשום מקום, איזה קהילה? הוא אמר לו, אני לא רב. אז שאל אותי, נו, אז מה אתה עושה? הוא אמר, יש לי בית חרושת לסודה. אז בזמנו היו מוכרים סודה בקבוקים. אז שאל אותו מישהו שם, הוא אמר, מה? ולא נאה לך להיות, לעסוק ברבנות? אז רב חיים בריסק אמר, מה אתה אומר? אם היה לי בית חרושת לסודה, גם אני לא הייתי פה הרב. ומזה אני מתחיל את הסיפור, ואני בעצם בא ואומר שכשחז"ל אמרו בקידושין כ"ט שחייב אדם ללמד את בנו אומנות, הרי בוודאי הם התכוונו אומנות כפשוטה, בין כל הדברים שאדם שחייב האב לבנו. וכשחז"ל אמרו שכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון, הם התכוונו למלאכה. וכשכתוב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, זה יגיע כפיים. נו, אז איך זה מסתדר עם לימוד תורה, עם והגית בו יומם ולילה, לכאורה? זו מעולם לא הייתה קושייה. מפני שכולם מכירים את הגמרא בברכות שאומרת שאם אפילו אדם קרא קריאת שמע, שחרית או ערבית, יצא ידי חובת והגית. אז לבוא ולומר והגית זה מחייב את כל היהודי לשבת ולעסוק בתורה מיום עד לילה, זה פשוט לא נכון. מה כן? בוודאי ובוודאי שכל יהודי ויהודי, מתוקף החובה שהאב חייב ללמד את בנו תורה, צריך לעמול בתורה. אבל עמלה של תורה, בבחינת עמלי תורה, זה לא דבר שכל אחד ואחד יכול להגיע אליו, וזה לא דבר שכל אחד יכול להיות עסוק בו בצורה בלתי פוסקת. מה היה נהוג בעבר בארצות צפון אפריקה? בדרך כלל היה סדר לימוד שהתלמיד מגיל 7-8 הוא נכנס לרבה ולומד את הפסוקים ואת המשניות, ואחרי זה הוא מתחיל, מכניסים אותו לתלמוד, ובגיל 14 פחות או יותר מתחילים לראות מה שכתוב במעלליו התמכר נער. אתה רואה את הילד הוא בן 14, האם נפשו חשקה בתורה? האם יש לו את הכישרון אם הוא רואה פרי בעמלו? ואז נותנים לו עד גיל 15-16, ואז בגיל 15-16 רובם ככולם, הרב בעצמו היה אומר, בני, למדת מה שלמדת, עכשיו תלמד מלאכה, תלמד מקצוע, אל תעזוב את הלימוד, אתה תמשיך לבוא יום יום, מה שקראו לזה בארבע אמות של הלכה. מה זה ארבע אמות של הלכה? לפני שהוא מתחיל את היום, יושב ללמוד גמרא בעיון עם חבורה, ובערב עוד הפעם ארבע אמות של הלכה עוד פעם, ואז הוא ממשיך ללמוד לא סתם ידע אלא ללמוד בעיון להעמיק, ואז הוא ממשיך ומתפרנס וגם לומד את העבודה שלו וגם לומד את הלימוד. ברור שברגע שהיו יחידי סגולה מוכשרים ומסוגלים, אז היו הרבנים אומרים לא, הוא כישרון גדול, אומרים לאבא שלו, תשמע, הוא תלמיד חכם, יכול להיות תלמיד חכם רציני מאוד, צריך להשאיר אותו בלימוד. מה היו עושים? היה להם מה שקראו לזה מחזיק. למושג קראו לו מחזיק. מה זה מחזיק? הולכים לאיזה גביר, אומרים יש פה כלי חשוב, הוא יהיה תלמיד חכם, אתה צריך להחזיק אותו. והוא מלווה אותו, ואחרי החתונה ממשיך להחזיק אותו, עד שאחרי כמה שנים, האברך הזה בעצם הופך להיות כלי קודש. אולי יצטרכו רבנים, פוסקי הלכה, דיינים, זהו. ככה זה היה נהוג. ברור שלא היה נהוג, לא הייתה מסגרת, מה שהיום אנחנו מכירים, המסגרת הקלאסית של כולל אברכים, זה לא היה. בארצות ספרד ודאי זה לא היה. גם בארצות אשכנז זה התפתחות לא כל כך ישנה. וכשהיו תמיד מוכשרים, אז הרבנים דאגו שלא יצאו. אתם יודעים את הסיפור, הרב עובדיה יוסף שליטה, אבא שלו היה לו מקולת. למד בישיבה עד גיל 14-15. יום אחד הראש ישיבה אומר, איפה עובדיה? לא יודעים, יום אחד לא בא, יום שני לא בא, אבל תחפשו אותו. באו סיפרו לרב, לראש ישיבה, הרב עזרא עתיה, קראו לו ראש ישיבת פורת יוסף, אמרו לו, עובדיה בחנות, עוזר לאבא שלו במכולת. הלך, הראש ישיבה הלך למכולת, הוא אומר, מה אתה עושה פה עובדיה? אומר, אבא שלי אמר שאני אעזור לו. אמר לו, לך לישיבה, אני אשב בקופה. הראש ישיבה ישב בקופה, הוא אמר לו, איך אתה לך לישיבה? בא האבא, צהרה בעזרתיה, רב גדול, מבוגר, מה אתה עושה פה? אמר, תקשיב טוב. הבן שלך יהיה מגדולי הדור. אם הוא היה תלמיד רגיל, זכותך, אתה רוצה שיתפרנס? אבל זה יהיה מגדולי הדור. אנחנו צריכים שהוא ילמד. עכשיו, מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, אני זקוק לפרנסה. אמר, אין בעיה. כמה אתה חושב שאתה מרוויח אם הוא פה? מה? כך וכך. אמר, אנחנו נשלם לך. כי זה אינטרס שלנו. כשיש תלמיד חכם רציני, זה אינטרס של עם ישראל להחזיק אותו. אחרת, איך יהיו לנו גדולים? איך יהיו לנו גאונים? מאיפה הם יבואו? צריך לשקוד. כי גאונות זה פונקציה של התמדה, של כישרון ושל יכולת להשקיע בלימוד. יש אנשים שיש להם הרבה חריפות, אבל הם לא יכולים לשבת. למעשה, זו הדרך מדורי דורות. והראיה, כל חכמי הש"ס, כל חכמי התלמוד, רבותינו, היו בעלי מקצועות, היו בעלי אומנות. כולם מכירים את רבי יצחק נפחה, ואת רבי יוחנן הסנדלר, ואת הלל הזקן שהיה חוטב עצים. יש בקונטרס שכתבתי, גדול הנהנה מגיעו, הבאתי עשרות מקצועות, עשרות. מי אלה? התנאים של הגמרא שאנחנו לא עומדים אותם. אז תגיד לי, אז רגע, הוא היה נגר או שהוא היה בתלמוד? אבל גם זה וגם זה. הוא היה גם נגר וגם בתלמוד. החיי אדם, זה ידוע, הוא היה סוחר גדול בסבון, וחכמי הספרדים, כולם היו סוחרים. אלה שאנחנו לומדים את הספרים שלהם. לא תגיד, גם היו תלמידי חכמים גדולים, וגם עסקו במלאכה, והתפרנסו בכבוד. והתורה שלהם הייתה תורה מחוברת. הם לא הזדלזלו, הם לא ביקשו נדבות, הם לא היו צריכים להתחנן. מי שהיה זוכה להחזיק מחזיק, זה היה זכות. הם אומרים, נו, הולכים לרב, הרב, אני צריך מישהו מחזיק. או למשל, אם היה מישהו, נפטר לו אבא שלו, רוצה שנה שלמה שמישהו ילמד, אומר, אני רוצה מישהו שילמד כל השנה. אומר לו, אין, יש לנו 12 חכמים, הם תפוסים. אומר, תמצא לי. הוא אומר, אני אמצא לך. זה מה יש. כל היתר תמצא אותם בעסקים. הרב הראשי לישראל לא הרב מרדכי אליהו, לפני הרב מרדכי אליהו, ולפני הרב עובדיה, סליחה, הראשון לציון הרב הראשי, מי היה? הרב יצחק ניסים. מי היה הרב יצחק ניסים? מאיפה הוא בא להיות ראשון לציון? היה לו חנות גדולה, הוא היה יבואן בדין בתל אביב. היה לו חנות, יבואן. אבל ידעו שהוא גאון. יושב בחנות, אם אין קליינטים, תראו אותו על הגמרא. כתב ספרים, פסקים. היו צריכים חכם גדול, גם בתורה, אבל גם איש דברים, איש העולם, אדם פיקח, חיפשו. אמרו, זה הרב יצחק ניסים. הלכו אליו. כבודו יהיה רב ראשי לישראל ראשון לציון. אני? אני יש לי ביזנס. אני מרוויח כסף. לא יודע מה אני אבוא, מה יצא לי? צרות, ויכוחים, אם אתה מקל, יש לך כל המתנגדים, למה הוא מקל? אם אתה מחמיר, כולם אומרים, למה הוא מחמיר? מה שאני לא עושה, אני לא יוצא. בשביל מה אני צריך? אמרו, אדוני, הנכבד, חכמי ישראל נתנו עיניהם בך, אין לך ברירה. אנחנו צריכים אותך. אז בזמנו, האופנה הייתה שכשרצו רב, היו מתחננים אליו. כבודו יעשה טובה, בוא תהיה רב. מה פתאום? אני אהיה רב, אני יש לי מרוויח. אבל העם צריך אותך. יש תכתובות מרתקות על רבנים שכותבים להם רבנים אחרים, אתה לא יכול לברוח, אתה צריך להיות אב בדין. הוא אומר, אני לא רוצה, יש לי בית חרושת של יין, לא רוצה. הוא אומר, אדוני, אתה צריך למען הציבור לעשות. ומי לנו גדול מהרמב״ם עליו השלום? ממה התפרנס הרמב״ם? כשהוא הרמב״ם בא למצרים, ישר הוא התקבל כמנהיג. כמו הנשיא והרב והכל. היה אז במצרים מעמד שקראו לו נגיד. מהרמב״ם זה התחיל. אחר כך רבי אברהם, אחר כך רבי דוד, הנכדים של הרמב״ם. יכל הרמב״ם לשבת? לא. הרמב״ם נאמן לשיטתו במשנה תורה, שכבר הוא כותב שם, שמי שחושב שישב ויעסוק בתורה ויהנה מהקהל, זה חילל את השם. זה ביזה את התורה. זה חיבה מאור הדת. ונוטל חייו מן העולם ברבינם. הרמב״ם הקצין מאוד. מאוד הקצין. והרמב״ם עבד רופא. עכשיו, מה אני אמרתי? אני אמרתי, אם היה לנו הרבה תלמידי חכמים רופאים, תלמידי חכמים מהנדסים, תלמידי חכמים אדריכלים, והם לא נשארים בבית המדרש, אלא מתארים בחברה, בלי לעסוק במסע של החזרה בתשובה או השפעה על הציבור, הם היו משפיעים על הציבור. ואנחנו יודעים את זה. איפה שיושב יהודי ירא שמיים במקום עבודה, זה משפיע. או מתביישים ממנו, מתחשבים בו, בלי לאיים, בדרכי נועם. אני הרבה, אתה תראה שהמדינה תשתנה. זה מה שקורה, אין צורך להרבות במקורות ובראיות שהשיטה מאז ומעולם שהייתה, והיא השיטה הנכונה, שמרבית העם משלבים עסק התורה עם הפרנסה. ואני לא מתכוון לומר עסק התורה איזה מין לימוד קל כזה חפיף. לא, אני מתכוון לעסק התורה. בעיון, בהבנה, בעמקה, במחקר. ועם פרנסה. וברור שצריך שיהיו גם תלמידי חכמים שאך ורק יעסקו בתורה במסגרת הכולל. ולהם לא צריך לתת מלגת עוני, כמו שנותנים היום. $500, $600, למה זה מספיק? זה צחוק עלו. זה לא מכבד את המקבל את זה. לא מכבד גם את התורה. אבל אם מצד אחד יהיו פחות כאלה שאך ורק יהיו במסגרת הלימוד בכולל, ומאידך אלה שילמדו בכולל הם יהיו השורה הראשונה, הדיינים והרבנים, אז ברור שבמקום לתת מלגה של, שלא מכבדת, יכלו לקבל פי שלוש, פי ארבע. עכשיו יש אדם שהוא מאוד מוכשר, אבל נפשו לו חשקה בתורה, אוהב תורה, הוא רוצה ללמוד שיעור בבוקר, שיעור בערב, בעמקה, ואחרי שעתיים, אני שבע, אני לא יכול, רוצה לעבוד. המערכת הקיימת היום של תלמוד תורה, בלי שום לימודי חול, אחרי זה ישיבה קטנה ואוטומטית ישיבה גדולה וכולל, זה מין אוטוסטרדה שבסופו של דבר היא מעגל קסמים שאי אפשר לצאת ממנו. ואני קמתי ואמרתי שהדרך הזו היא לא נכונה. היא לא נכונה עובדתית, על פי המסורת שלנו הקדומה. היא לא נכונה על פי המסורת של עדות המזרח. עכשיו, למה אמרתי עדות המזרח? אני אמרתי הרבה הרצאות, ואומרים לי, כבוד הרב, למה אתה מדבר רק לעדות המזרח? גם לנו אשכנזים זה לא טוב. כי אתם צודקים. אבל אני לא יכול להתמודד עם אלפי אדמו"רים ואלפי ראשי ישיבות. לא יכול להתווכח איתם. אז אני אומר, תראו, אני אומר מה אני אומר לציבור הספרדי. ואני אומר לו, תשמע, תעשה מה שאבא שלך עשה. תעשה מה שסבא שלך עשה. תעשה מה שכל גדולים עשו. ירצה הציבור האחר לשמוע את הדברים ולהפנים אותם זה לטובתו, תבוא עליו ברכת טוב. לא ירצה, אני לא מחויב. אבל אני, כשאני רואה את המצב שהוא פשוט לא הגיוני, וכולנו יודעים את המצב בכוללים, וזה לא חלילה השמצה, אין פה עיתונאים, אני מקווה, ואנחנו נמצאים בחוג של אנשים ירי שמיים. ואנחנו יודעים, כשאדם יושב במסגרת כזאת, שהוא בא אליה כמו מצוות אנשים לומדה, בא בבוקר ב9, והולך הביתה ב1, וחוזר ב3, והולך ב7, ללא מערכת מחייבת, ללא התבקשות להגיע לאיזושהי תוצאה, אלא לומד. אז גם הלימוד, בסדר, זה לא כזה לימוד מחייב במיוחד. והעיקר, הריכוז שאדם נותן בלימוד הוא אחר לגמרי. אני אספר לכם סיפור, מרתק דווקא. היה יהודי אחד בנתיבות שהוא היה גאון עצום בתורה. גאון. הוא בא מהאי ג'רבה. שמעתם על האי ג'רבה. האי ג'רבה זה אי קטן שרוב האנשים שם היו תלמידי חכמים. כולם. וכולם עבדו לפרנסתם. הוא בהתחלה היה מוכשר מאוד, הוא עבר את המסלול שדיברנו, היה מי שיחזיק אותו ושילם לו עד גיל 26, משהו. אחרי זה הוא, זהו, הוא צריך להתפרנס. אז הוא היה עובד בבית דפוס. למה בית דפוס? הוא אומר, זה ספרים, מדפיסים ספרים, מדפיסים גמרות, אז אני גם לומד. אז פעם היו בית דפוס, זה היה אותיות. עוד ב', לוקח עוד ב', ג', ד', עושה שורה, דלת, לא כמו היום. טוב, נפטר האב בדין, חיפשו, 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 או, קראו לו רב שלמה. רב שלמה, אתה תהיה אב בדין. לא, לא, כן, לא, נהיה אב בדין, עד שעלה לארץ. כשעלה לארץ, רק הוא שם את הרגליים פה, אמר, בארץ ישראל, זו זכות גדולה להתפרנס, אני לא רוצה יותר להיות רב. לא רוצה. הלך לגור בנתיבות, היה צריך פרנסה. מה עשה? פתח קיוסק. היו מוכרים שם פייס, קיוסק של פייס. קיבל זיכיון, מוכר פייס. כשהרב הראשי היה לו שאלות, והוא לא ידע לענות, אומר, תלכו לפייס, שם תשאלו את הרב, הוא יגיד. כן, זה עובדה. אבל אחרי זה, הבדיחה הייתה יותר חזקה. בנתיבות הוא אגר, הישיבת הנגב. הוא היה רבי סוחר מאיר, הוא היה רב גדול. לומדים סוגיה, יש קושיה, קושיה, קושיה. יום אחד איזה תלמיד אומר, תלמיד מנתיבות אומר, אני אלך לפייס לשאול. אמר לו, מה? לפייס? אמר לו, כן, יש רב שם בפייס. אמר לו, אתה עושה צחוק בפייס? אמר לו, נלך לפייס. לך לפייס. הלך לפייס. ההוא היה מוכר פייס, אומר לו, כבוד הרב, יש לנו קושיה פה. מה, אמרו, הוא מסתכל. אמר לו, זה לא קושיה, בדיוק ככה, ככה, ככה. הוא חוזר לישיבה, הוא מספר לראש ישיבה את הסיפור. הוא אמר לו, מה אתה מדבר שטויות? הלך אליו. הוא אמר, מה כבודו עושה פה, מה זה? אמר לו, אני מוכר פייס, אני יהודי פשוט. יודע קצת ללמוד תורה. אחר כך הוא חיבר הרבה ספרים. אתה, מי זה היהודי הזה? אתם יודעים מזה? מני מזוז, אתם יודעים מזה? היועץ המשפטי לממשלה הקודם. אבא שלו. כן, אני הכרתי אותו. הוא היה גאון. גאון. יש לו ספר בהלכות ריבית, יש לו שוטים, כל הרבנים. כולם ידעו. המרא דאתרא ידע, בנתיבות, יש בעיה רצינית, הולכים לרב שלמה. הוא יושב בבית כנסת, אני זוכר, כשאני הייתי רב מושב שם, כולם, כל הסביבה ידעה שהוא גאון. הוא יושב בבית כנסת, בסוף בית כנסת, בפינה, כמו מי שלא יודע, יהודי פשוט. זה הדגם. מה שאנחנו מוצאים, ישראל אשר בך את פרה. איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה? זה דרך של חינוך. דרך של לימוד. שמאז שאתה בגיל צעיר, אתה שואף לגדלות בתורה, אבל מה לעשות? אתה צריך גם להתפרנס, אז אתה דואג לפרנסה. כן? אתה שואף לגדלות בתורה וצריך פרנסה. אתה לא אומר, אם אני גדול בתורה, אז אין לי פרנסה. לא נכון. גם פרנסה. בסדר. אז אם אתה מוכשר, הקדוש ברוך הוא גם יביא לך, אבל תמצא לך פרנסה. תמצא לך פרנסה. אין מלאכה שמביישת את בעליה. אין. לגנוב זה בושה. לרמות זה בושה. לשקר זה בושה. לתחמן זה בושה. לעבוד זה לא בושה. הגמרא אומרת,
פשוט נבלתה בשוקה, ואל תאמר גברא רבא אני, אל תאמר כהנא, אני כהן, אני אבא שלי זה רב פלוני, אני לא יכול. לא, אתה יכול. תראו, אני רוצה לומר עוד דבר. אם היינו גרים באיזה מדינה, לא יודע אם יש מדינה כזו בעולם, כן? שהיא כל כך עשירה, שבלי שאתה עובד אתה מקבל כל חודש צ'ק $3,000 הביתה. זה העולם הבא, פה העולם הבא, בואו נשב ללמוד, לא צריך לעבוד. אבל עוד אין מדינה כזאת, אני יודע, גם בסעודיה זה לא עובד כך, גם בבחרן צריך לעבוד גם כן. ושלא תחשבו שמי שעובד או מתפרנס מיגיעו לא יכול להיות תלמיד חכם רציני, זו טעות. אני אספר לכם סיפור, תריף. הייתי בלוס אנג'לס לפני חודש ימים. לפני כן, שמעו שאני מגיע ללוס אנג'לס לבקר, אז התקשר אליי איזה רב של איזה קהילה, רב ספרדי, קוראו רב בן זקן, אומר, תשמע, יש פה איזה רב, אבל לא אמר לי מי הוא, כן? אבל יש פה איזה רב שיש לו שיעור כל יום ראשון בבית. ורוצה שתבוא תמסור שיעור בהלכות גירות. אומר לו, הוא רוצה בלמדונס. לא תבוא איזה מסור איזה שיעור ככה, הלכות, פסוקות. ממש, למדנות. בסדר. אומר, תראה, אבל הוא לא בדיוק רב, רב קהילה. אני חשבתי שהוא אומר לי, אולי הוא רפורמי או משהו. אני אומר, תשמע, אל תסבך אותי מה שלא צריך. הוא אומר, לא, 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 הוא בסדר גמור. הוא איש עסקים. נו, איש עסקים, אבל אתה רוצה שיעור בלמדנות? הוא אומר, כן, כן, כן. יש לו קבוצה של 20 אנשי עסקים. כל יום ראשון, בין 9-11, 11:30, עושים שיעור. וכל פעם ששומעים שרב מגיע מהארץ או משום מקום רציני, בפרט אם הוא רוצה לישיבה שלו, אומרים לו, תשמע, בוא תמסור שיעור. אם השיעור הוא טוב, אז גם התרומה תהיה טובה. מי שמכיר זה צבי רייזמן. צבי רייזמן הוא באמת יהודי איש עסקים, יש לו כמה חברות של קוסמטיקה ובסמים וזה, באמת היה לי תענוג. כי אני לא מכיר אותו לפני כן, ביקשו שאני אמסור שיעור בלמדנות, אז בסדר, שיעור בלמדנות, ורייזמן ביקש את הטלפון שלי שבוע לפני כן, וכבוד הרב, אנחנו רוצים לדעת מה אתה רוצה להגיד, נתכונן. טוב, הייתי בנסיעה, אמרתי לו, אני בנסיעה, אומר, טוב, אמרתי, טוב, אני רוצה לדבר על התוספות בשמה ומשנה למלך, דם, 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 זה הכל היה אצלי בראש, כי אני עוסק בזה. הם התכוננו. הוא נתן לכולם את המקורות, צילם לכולם את הדברים, והחבר'ה היו מוכנים. והיה תענוג. מסרנו ולמדנו, יותר נכון, והתפלפלנו יחד, קבוצה של כ-20 כולם בעלי בתים. אחר כך הם הציגו את עצמם, חלק אנשי עסקים, חלק רופאים, כולם בתי ספר, כולם למדו, חלקם בישיבה אוניברסיטי, חלקם בבולטימור, בני ישראל, כולם. כולם ברוך השם נהנים מיגיעה, לא חסר להם כלום. ואחרי זה הם גם תומכים, הם גם עוזרים. וכשבאתי ללכת, צבי רייזמן הביא לי חבילת ספרים, הוא אומר, זה הספרים שלי. ספרים שלך יפה מאוד, כל הכבוד. זה הדגל. זה מה שאנחנו רוצים כאן בארץ. זה מה שאנחנו צריכים, רבותיי. אחר כך אנחנו מתפלאים, למה הציבור החילוני כל הזמן מדבר, בסופו של דבר הוא מתחיל לדבר נגד הדתיים, הוא מגיע לדת. כשלמעשה הם אומרים, אנחנו לא שונאים דת, אבל נמאס לנו מהעסק הזה. האם באמת זה חייב להיות כך? אני חושב שלא. אני חושב שהגענו בתקופה האחרונה למצב לא פשוט. בו רבים מאוד מבני הנוער נושרים מהישיבה, לא מגלים עניין בלימוד, ולא ניתנת להם אופציה אחרת של שילוב של עסק התורה עם אפשרות של פרנסה. וזה עוול. זה פשע. כי אם חז"ל אמרו, חייב אדם ללמד את בנו אמנות,
אנחנו לא יכולים למחוק שורה מהגמרא. לא יכולים. כתוב שחייב זה חייב. והשאלה נשאלת, למה לא עושים את החובה הזו? זה מה שבעצם, בגדול, אפשר כמובן להרחיב לזה, זה מה שאמרתי על שילוב של תורה ופרנסה יחד. מצד אחד, תמיכה אמיתית בלומדי תורה, שיש להם עתיד, שיש להם חשק, הם מסוגלים, ומשפחתם לא חיה חיי עוני. ומאידך, כן, להתחיל להחדיר את הנורמה הזו, בלי להתבייש. כשאומרים, לא, הוא בעל בית. גם החזון איש פעם אמר לי מישהו, שאל אותו איזה ראש ישיבה משהו, אמר, תראה, בוא נראה משנה ברורה. מה, משנה ברורה? אז בזמנו. הוא בעל בית. אומר לו, כן, הוא בעל הבית בתורה. הוא בעל הבית. מה זה הוא בעל בית? בגלל לחפץ חיים היה מקולת, אשתו היה לה מקולת. והרבה פעמים הרבנית הייתה עייפה, נכנס לחפץ חיים למכור במקולת. אז מה? בגלל זה הוא לא חיבר חפץ חיים? ופתאום זה נהיה איזה חידוש. זה נהיה איזה דבר בלתי נתפס. אני אעבור לעוד נושא, ברשותכם. זה נושא הגיור. נושא הגיור הוא נושא אקטואלי מאוד. הוא לא יורד מסדר היום הציבורי. הוא מטריד מאוד את המדינה. הוא מטריד את המדינה מפני שיש לנו בין העולים שעלו בין 97 ל-2008, שהם כבליון עולים, שהם קרוב ל-400,000 הלכתית גויים. אמא שלהם גויה, הגמרא ביבמות אומרת, כי אסיר את בנך מאחריי, בנך מהנוכרית, אינו קרוי בנך אלא בנה, ומשם למדו חז"ל, שאם האבא יהודי ואמא גויה, למעשה הוא גוי. תגיד, מה אכפת לי? הוא גוי או שישאר גוי? אתם יודעים כמה כאלה בעולם יש? שאבא שלהם יהודי ואמא שלהם גויה? מיליונים. אומרים יותר משלושה מיליון כאלה יש היום. יש. הבעיה היא שבארץ ישראל אי אפשר להגיד מה אכפת לי. מה אכפת לי? הם גרים פה. הם חיים פה. הם מדברים עברית, כמובן. הם לומדים בתיכון יחד, באוניברסיטה ביחד. הולכים לצבא ביחד. מכירים. אם זה בנות כאלה, מכירים בחורים יהודים, ואם זה בחורים כאלה, מכירים בנות יהודיות, רוצים להתחתן? לא, אתה לא יכול להתחתן. הוא גוי, היא גויה, הוא אכפת להם. למה הוא גוי? הוא גר בארץ, הוא חי פה, הוא דובר עברית. לכאורה, אז בוא נגייר. הוא רוצה להתגייר. נניח שהוא רוצה להתגייר. אוקיי, הוא רוצה להתגייר, הוא רוצה להתגייר. המדיניות היום הקיימת ב-35 שנה האחרונות בבתי הדין הרבניים וברבנות זה שהמתגייר צריך שברור לדניינים שמגיירים אותו שהוא קיים את כל המצוות, ואם אחרי הגיור יתברר שהוא לא מקיים את כל המצוות, הוא לא גר. מאחר שרוב ככל המתגיירים קשה מאוד לומר בבטחה שהם יקיימו את כל המצוות, אז לא מקבלים. לא מקבלים, ואומר שגם בתי דין באירופה לא מקבלים היום, גם בארצות הברית יש בעיה גדולה. וכשאנחנו סוגרים את הדלת לקבל לגרים, אנחנו פותחים את השערים אצל בתי הדין של הרפורמים ושל הקונסרבטיבים, כי אומרים, אתם לא רוצים אתם, אנחנו הולכים שם. מה שזה אומר, שככל שאנחנו מושכים את החבל, אנחנו בעצם נותנים להם יותר כוח. ואחר כך אנחנו מתפלאים למה האורתודוקסיה נחלשת. המצב הזה הוא מצב בעייתי, מפני שלמעשה אנחנו יוצרים התבוללות בארץ ישראל. עד עכשיו ידענו יש יהודים, יש נוצרים, יש ערבים, ועכשיו יש סוג חדש, ישראלים שאינם יהודים. הם לא ערבים, הם לא נוצרים, הם לא יהודים, הם ישראלים, אבל הם לא יהודים. הפרדוקס הוא שהוא אומר ברוסיה, בגלל שקראו לי מלצר, חטפתי בקות וקראו לי יהודים לוכלך. באתי לארץ, אומרים אתה גוי. בגלל הרעש הגדול הזה, אגב, זה היה הסיפור של כל החיילים האחרונים, שבסך הכל התגיירו למעשה בבית דין בצהל, ולא הייתה חתימה, והיה צריך מישהו יחתום, ואז קם הרעש גדול, הולכים להכניס מכה אחת, 5,000 גויים, לעשות אותם יהודים, בלי גירות, בלי קבלת מצוות. אז השאלה, מה זה קבלת מצוות? אם הפירוש של קבלת מצוות, שהרי זה אחד המרכיבים של הגירות, זה המילה, אם זה איש, הטבילה, אם זו אישה, וקבלת מצוות. מה זה קבלת מצוות? אנחנו לכאורה מבינים שקבלת מצוות זה שהוא התחייב לקיים את כל המצוות. ולא רק התחייב, הוא שכנע אותנו שהוא כנה. ולא רק שהוא שכנע אותנו, שהוא יקיים בפועל. האם זה באמת הפירוש של קבלת מצוות? אני אומר בקצרה כך. בגמרא כתוב במסכת יבמות, קשים גרים לישראל כספחת. זה קשה. הגרים האלה זה בעיה. כספחת. אומר רש"י, למה קשים גרים לישראל כספחת? אומר, לפי שרובם חוזרים לסורם ואינם מקיימים מצוות. וישראל למדים מהם, וקשה לפרוש מהם. כלומר, הגרים, אחרי שהם התגיירו, רובם פחות או יותר חוזרים. כלומר, תשפע, אדם שכל החיים שלו הוא היה באיזה נוהג, שהוא יהיה גר צדק, ישנה את המהות שלו, מקצה לקצה, זה לא פשוט. גר צדק זה מדרגה עצומה. זה מדרגה של רות המואביה, של אברהם אבינו, גר צדק. ועל גרי הצדק. בא רש"י אומר, ישראל למדים מהם, וקשה לפרוש מהם. ואומרים, גדולי הפוסקים, אומר, תראה, לא כתוב שבגלל שישראל למדים מהם אז לא מקבלים אותם. או לא כתוב בגמרא שבגלל שהם חוזרים לסורם אז לא מקבלים אותם. כתוב שהם חוזרים לסורם וישראל למדים. נו, אז תחליט שלא תקבל. לא, אתה צריך לקבל. מה זה אתה צריך לקבל? יש הרבה הוכחות. כי קבלת המצוות נועדה למטרה. הגר, אם לא מודיעים לו את המצוות, ומלמדים לו את המצוות, אחרי הגירות, מה הוא יכול לומר? שמע, לא ידעתי. לא ידעתי מה האחריות. לא ידעתי כמה זה קשה. אני מתחרט. יעזור לו להתחרט? לא יעזור לו. שהרי כתוב שאפילו גר חזר לסורו ועבד עבודה זרה, שזה עיקר היהדות, זה הפרישה מעבודה זרה, הוא גר. אז היהדות, אם זה מין כניסה, אין יציאה. אין יציאה. אז אם מין כניסה אין יציאה, אז יש בעיה. אני צריך לשקול טוב, 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 אם כדאי לקבל אותו. אבל אם קיבלתי אותו, אני לא יכול למה, הוא יטעה אותנו. הוא רמאי גדול. לא. יטעה אותך או לא יטעה אותך, הוא גר. גם פה יש לי הריחות גדולה מאוד, אני עסקתי בזה שנים, כתבתי על זה ספרים, ובעיקר, בעיקר, לא חידשתי למעשה איזושהי שיטה. למרות שזה נראה שהידה, לא חידשתי כלום. אני רק קיבצתי מאות מאות של פסקי הלכה, הלכה למעשה, מה עשו בבתי דין? איך התנהגו? איך התנהגו? גם באשכנז וגם בספרד. יש דבר מעניין מאוד. יש תשובה של רבי אליהו גוטמכר. רבי אליהו גוטמכר היה גאון עצום, התלמיד של רבי עקיבא איגר. הוא אומר, תראה, הוא אומר, מביא דילמה. כאשר הדיין לא יודע אם כדאי לקבל את הגר או לא כדאי לקבל את הגר. האם הוא כנה, האם הוא רמאי. הוא לא יודע. תשמע, קשה לי להחליט. אומר רבי אליהו גוטמכר, תקבל אותו. אם אתה מסופק, תקבל אותו. למה? אני צריך להיות בטוח. הוא אומר, לא. יש לי נימוקים, הוא אומר. נימוק אחד הוא אומר, נניח שלא היית צריך לקבל אותו וקיבלת אותו. מה קרה? מה קרה? הכנסת מישהו שהוא לא מהעם היהודי לעם היהודי. נו, אז מה קרה? מה האסון הגדול? הוא לא מקיים מצוות, הוא יענש על זה. אבל אם נניח היה מגיע לו להיות יהודי ולא קיבלת אותו, ודחית נשמה גדולה, אתה לא יודע איזה דבר חמור זה. והוא מביא על זה את הגמרא בסנהדרין, מה שכתוב שתמנע הייתה פילגש, כן? תמנע הייתה פילגש לאליפז בן עשיו, כך כתוב. אומרת הגמרא בסנהדרין צדי א', מה זה הסיפור הזה? הסיפור הייתה אישה, בחורה קראו לה תמנע. היא רצתה להתגייר, הלכה לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה מגייר, אברהם תקבל אותי. חקר אותה כנראה, לא מצא חן בעיניו. לא התלהב ממנה. הלכה ליצחק. יצחק גם לא קיבל אותה. הגמרא אומרת, בגלל, ככה מסבירים התוספות, בגלל שהם לא קיבלו את תמנע, העונש מה היה? היא הלכה לאליפז, ומה יצא מאליפז? עמלק. אומר גוטמכר, בגלל שדחו נפש שהייתה ראויה להידבק לעם ישראל, תראה איזה עונש סבלנו. עכשיו אומר הרב אליהו גוטמכר עוד דבר. הוא אומר, בזמן הזה יש לי סברה חדשה. למה קשים גרים לישראל כשפה אחת? כי הגויים מביאים כל מיני מנהגים של גויים, וישראל לומדים אותם. הוא אומר, בזמן הזה, הוא אומר, אני מפחד על הגרים, לא על היהודים. הוא אומר, הגר רוצה להיות יהודי, אבל אחרי שהוא מתגייר, הוא רואה, תראה את כל אלה, הם לא מקיימים כלום. אז הוא מתחיל ללמוד. זה באמת בעיה. למה? הרבה מהגרים, הוא אומר, תראה, אני גר בבניין, כן? לא בשכונה, שכולם יראה השם. הוא אומר, השכן שלי, הוא לא מקיים כלום, הוא יהודי, אז אני מקיים יותר ממנו, מה אתה רוצה ממני? אני באתי ונתתי נקודה, והיא הנקודה החשובה. הנקודה היא כך, היא נקראת זרע ישראל. מה זה זרע ישראל? כשגוי רוצה להתגייר, אז כתוב שבודקים אחריו. כך כך, מה אומר? בודקים אחריו, מפני מה בא? למה אתה רוצה להתגייר? אולי הוא רוצה להתחתן רק עם יהודיה. אותו דבר עם אישה, אולי הוא רוצה להתחתן. אבל כותבים הראשונים, זה בגוי, שאבא שלו גוי ואמא שלו גויה. אבל אם זה גוי שהוא צאצא יהודים, זה סיפור אחר. זה סיפור אחר. מה שאנחנו קוראים לזה בזמננו, דם יהודי זורם בעורקיו, כן? והוא נקרא זרע ישראל. וכותבים הפוסקים, על זרע ישראל יש תביעה מאוד גדולה של הנביא יחזקאל. שאומר, ואת הנידחת לו השבותם, ואת העובדת לו ביקשתם. אומר אברבנאל, מה זה? מי זה הנידחת? מי זה העובדת? ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ... מי אלה? אתה יודע מי אלה? זה אלה שהם לא פה, לא שם. אבא שלו יהודי, אז הוא אומר, קוראים לי שם יהודי. על אמא שלו גויה הוא גוי. אז מה אני? מה אני? אתה לא יודעים, אתה גוי. נכון. הוא גוי, אבל הוא גוי מזרע ישראל. וגוי מזרע ישראל, כותבים גדולי ההוראה שיש לו גדר אחר, צריך לקרב אותו, צריך לעזור לו, גם אם אתה יודע שהוא מתגייר בגלל סיבה, לא נורא, קבל אותו. גם אם אתה יודע שהמתגייר הזה לא יהיה איזה צדיק גדול, לא נורא, אנחנו יודעים שכל הגרים לא צדיקים גדולים בשלב ראשון, תן לו. העיקר מה? העיקר, אני אגיד לכם מה העיקר. כשהייתי מתעסק בעסק הזה של הגרים ולמדתי הרבה, חיפשתי למצוא מה היה עושה הרב עובדיה יוסף כשהיה רב ראשי לישראל פעם. אבל הוא היה רב ראשי. אז רב ראשי מגייר, לא? עוסק בזה. הוא באמת עסק בזה, הוא לא ברח מזה. פעם שאלו אותו לפני המון שנים, מצאתי את זה באיזה רעיון שהוא נתן. והוא הגדיר כך. הוא אמר כך. אם יש למתגייר ידע סביר, ידע סביר? מה אתה חושב שמתגייר צריך לעשות רבנות, דוקטורט? ידע סביר. הלו בגמרא מודיעין אותו מקצת מצוות. מלמדים אותו, שמה, צריך לקרוא קריאת שמה, צריך להתפלל, צריך זה, צריך זה, צריך זה. אבל יש לו ידע סביר. ויש סיכוי שיקיים מצוות. שימו לב רבותיי. אם יש למתגייר ידע סביר, ויש סיכוי. זה מה שכתוב. ציטוט מדבריו. זו האמת. ככה נהגו לאורך כל הדורות. כך צריך לנהוג. במיוחד בזרע ישראל. במיוחד בזרע ישראל, אמרתי שהוא משרת בצהל. אז מה אמרו הרבנים שרצו לעקם את הדברים שלי? אמסלם אמר, מי שהולך לצבא, הוא נהיה יהודי. אז רגע, מה, הדרוזים גם יהודים? אני אמרתי שמי שהולך לצבא נהיה יהודי? אמרתי שמי שהולך לצבא, זה גם מצווה. לשרת את המדינה. לשבור על עם ישראל. לשבור על הלומדי תורה. זה לא מצווה שבגללה הוא מתגייר. זה מצווה שמראה לך את הנכונות שלו, את הרצינות שלו. תראו רבותיי, קל מאוד לעוות דברים. וידם סלם אמר, לא צריך ללמוד בכולל, תלכו כולם לעבוד. אני אמרתי זה. אתם שמעתם את זה ממני? אני אומר, המוכשרים, המתאימים, המסוגלים, צריך לעודד. מישהו לא מתאים, לא מתאים לו. אתה יהודי נחמד, מתאים לך לבוא שעתיים שלוש, לך תעבוד. לא. אותו דבר בגיור. הוא אמר, מי שהולך לצבא זה בסדר, זה מספיק. לא נכון. בכלל, המערכת של היחס שלנו, אנחנו הציבור החרדי, למדינת ישראל, לצבא הגנה לישראל, להתערות בחברה, לתרומה למדינה, נדמה לי שאנחנו מתחילים פה לפספס בגדול, ואנחנו פה בבעיה. אין ספק שמדינת ישראל היא התקיימות חזון הנביאים, שציפינו לו 2,000 שנה. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך. זה הגמרא אומרת, שכשאדם רואה פירות של ארץ ישראל, נותנים פירות, אין לך קץ יותר מזה. זה ברוך השם, אבל זה לא הקץ, עוד לא בא המשיח. אנחנו לא יושבים פה בעל זרי דפנה, יש לנו מספיק צרות עם הגויים. יש מספיק, ברוך השם, לא חסר צרות. אבל יש פה דבר. אנחנו כולנו באותה ספינה. משל למה הדבר אומר, אומר המדרש, מעשה באדם אחד שנכנס לאונייה, ושכר לו תא. בבטן האונייה ירד לתא, סגר את הדלת, נעל אותה, ואנחנו שומעים מהדלת מכות, פטיש, תא, תא, מה קרה? דופקים, תפתח, מה יש? שקט, לא אכפת לכם, מה אכפת לכם? מה אתה עושה? יהודי, מה אתה עושה? פתחו את הדלת, ורואים שהוא פטיש עושה חור באונייה. אומר להם, מה אכפת לכם? שילמתי על התאו שלי. אמרו לו, טיפש, אם אתה עושה חור באונייה ויכנס מים, כולנו איתך ביחד נשקע. רבותיי, אנחנו צריכים לקחת אחריות. אנחנו צריכים לחשוב על זה. יש לנו אחריות. והגישה שאנחנו צריכים כלפי הציבור, גם הלא דתי, האחר, הרוסי, הגוי, הזרע ישראל, צריך גישה שונה מהגישה המקובלת. אחרת, אנחנו משולים לאותו שעושה חור בבטן הספינה ולא אכפת לו. לא אכפת לו. זה בגדול הדברים שאני מנסה להעביר לציבור, שניסיתי להעביר למעשה תמיד, גם כשהייתי רב בארץ וגם בחוץ לארץ. אמרתי את הדברים, אבל הדברים לא היו אולי, אתם יודעים, החמור יכול לשאת 100 קילו, אבל כנראה 150 הוא לא יכול. אז אמרתי שצריך ללמוד תורה ולמצוא דרך של פרנסה, אמרו נו. אמרתי שצריך לפתור את בעיית הגירות, אמרו נו. אמרתי צריך להכיר בשירות בצהל כערך, אמרו, או, הוא ציוני. הוא ציוני, יש פה בעיה. רבותיי, מה זה ציוני? מה זה ציוני? אם ציוני זה מה שעשו בזמן הקמת המדינה, שהעבירו אנשים על דתם, באו מתימן, חתכו להם פאות, שמו אותם בקיבוצי השומר הצעיר, אז אני אנטי-ציוני. אני הראשון שילחם. אבל אם זה ציוני, זה אהבת הארץ, חיבת הארץ, התארות כאן, אז כולנו ציונים. מה קרה? מה העניין פה? אמרו, לא, יש פה בעיה. ואז העסק התחיל להסתבך והגיע למחלוקת גדולה עם ש"ס. אז מה דיברנו עד עכשיו? פוליטיקה משהו? לא דיברנו פוליטיקה. אז אמרתי לכם, יש כאלה שהולכים לרבנות, אבל כל היום עושים פוליטיקה. צדר לי ג'וב, צדר לי פה, מועצה דתית, צדר לי חלקה, צדר לי אני לא עושה את זה. אנחנו עושים להעמיד אמיתה של תורה. והשקפה אמיתית, בריאה וישרה. ואסיים רק בדבר אחד. מעניין. אם לא הייתי קורא את זה אצל אחד מגדולי הפוסקים, הייתי אומר חלילה, אולי זה אחד כזה על גבול רפורמי אומר את זה, אולי רפורמי. אבל קראתי את זה ברדבז. רבנו דוד בן זמרה, שלא תשובות הרדבז. קראתי את זה כי, אומר לכם את האמת, מי שהראה את עיניי דווקא איזה רופא אחד. למה? כשעסקתי לפני 3 שנים בנושא של בית חולים ברזילאי, ואז אני כתבתי פסק הלכה, אולי שמעתם בזמנו, שמותר לפנות את הקברים שם, שהיה מצאו בבית החולים, ולבנות את החדר מיון. וגררתי בסופו של דבר את הרבנות, וכולם בהתחלה לא רצו לשמוע וזה. אז באמת איזה רופא שעוסק הרבה מאוד באתיקה ורפואה, מאוד אהב את המאמר שלי, שלחתי לו. אז הוא אמר, כן, באמת, אתה יודע, הוא הביא לי את הציטוט מהרדבז, שלא תשובות הרדבז, רבי דוד בן זמרה, לפני 500 שנה, ראש רבני מצרים, היה רבו של רבו של הארי. גאון עולם, הרדבז זה גאון עולם. אחד, כמו הראשונים, הוא לא מהראשונים, כמו הראשונים. כותב בתשובה, אחרי שהוא מעריך באיזה עניין הלכתי ומתפלפל ומקשה, הוא כותב, בתשובה חלק ג' סימן תו רש כף זין, וצריך שיהיו משפטי תורתנו מסכימים אל השכל ואל הסברה. דכתיב דרכיה ברכי נועם בכל נתיבותי השלום. צריך שמשפטי תורתנו יסכימו אל השכל ואל הסברה. רבותיי, רוצים לבנות בית חולים. יש לזה תקציב של איזה 150 מיליון דולר עומד. בסדר. התחילו לחפור, מצאו עצמות. אתה יודע אם זה של יהודים או של גויים? לא. יש בעיה בהלכה להזיז עצמות של נפטרים? לא. זה במשניות מפורשות. זה פיקוח נפש? בוודאי. זה חילול השם אם לא תעשה זאת? בוודאי. אתה מקומם נגדך את כל הציבור? בוודאי. לא, זה עצמות. ראיתם מה היה ביפו? 6 חודשים הפגנות. באו אנשים מומחים, אמרו, סליחה, אלה עצמות של חזירים. וצריך שיהיו משפטי תורתנו מסכימים אל השכל ולסברה. תודה רבה לכם.
אוקיי, הרב מוכן לענות על שאלה או שתיים, אם יש. מיד אחרי כן אנחנו נתפלל ערבית כאן. רק לפני אני רוצה להודות לרב ולדוב ליפמן שהגיע את הערב, ופשוט רב דיוויד, ותודה רבה לכם.
אם יש, אולי יש שאלות, אין שאלה?
כן,
מה שאלה?
אתה אמרת שיש ערך,
בעצם חובה, לרדת
עבודה עם התורה.
אחר כך
אתה
אמרת
שבכל זאת,
את הגאונים,
כדאי שרשיר אותם בכל זאת,
לא מוכרות. תראה, לצערנו, העולם שלנו קיבל איזשהו תפנית. בעבר אומרים כך, מי שרצה לעשות עבירה, כן, היה צריך לחפש איפה העבירה, מחפש אותה. היום לצערנו, ההשפעה של הרחוב, של החומריות, של האינטרנט, של הרחוב, חדרה כבר הביתה. וזה מאוד קשה. ממילא, מה אני אגיד, הלבבות התמעטו? הלבבות התמעטו. אז יש היום נחיצות שאדם בשביל להיות גדול בתורה שישקוד כמה שנים טובות. זה לא אומר שמי שהולך לעבודה לא יכול להיות תלמיד חכם רציני. זה דבר וזה דבר. כאילו שאני מסביר, בלימוד יש שתי בחינות. יש בחינת סיני ויש בחינת עוקר הרים, נכון? יש ידע ויש כוח ההבנה. כוח ההבנה, אם בגיל צעיר רכשת אותו, הוא ילווה אותך. אבל ידע זה נרכש. אתה צריך לשבת ולדעת. אם לא תשב, איך תדע חושן משפט? איך תדע אבן העזר? איך תדע יורידה? אתה צריך לשבת ולשקוד. אתה יכול להיות מצוין בהבנה שלך, אפילו יותר טוב מזה שרק כל הזמן יודע. אבל מה לעשות? רב שיושב כרב בית כנסת, הוא לא יכול להגיד, סליחה, אני למדתי הלכות אורחיים, יורד העין, אני עוד לא למדתי. אדוני, יש לי בעיה בהלכות תבלות, מה אני עושה? אז אם אתה מבין מה אני אומר, אני אומר כך, בשביל שיהיה אדם בעל ידע גדול, צריך לתת לו את הכלים, זה בכולל. כולם צריכים להיות כאלה? לא. כולם יכולים להיות כאלה? לא. ולכן צריך לנתב. מי שמתאים רק לכולל שיהיה, וזה לדעתי לא הרבה, אפשר לומר שזה כמו שבט לוי, שהיה השבט הכי קטן בכל השבטים, וגם הוא התפקיד של שבט לוי לא היה ללמוד תורה, יש הרבה טועים בזה. שבט לוי לומד, לא נכון. שבט לוי תפקידו ללמד, ככה אומר הרמב״ם, ללכות... בהלכות, בסוף הלכות מלאכים, וחוזר על זה בשמיטה ויובל, שתפקידו של שבט לוי ללמד דעת את העם. זו התשובה. חלק שילמד, שבסופו של דבר יהיו אלה שצריכים את הידע שלהם, שמתמחים איך אדם מיד דיין, אין לעשות, צריך להדגיש את השמונה שנים. איפה הוא, אם הוא יעבוד חצי יום, הוא לא יכול להיות דיין. זה לא אומר שהוא לא יכול להיות תלמיד חכם. זה לא אומר שמה שהוא עושה אין לו ערך. כתוב גדול הנהנה מגיעו יותר מרי שמה.
מי יהיו אלה שיהיו מוכנים לקבל את החיות על עצמם? להיות הבוחרים והתאמים, מי יכול להיות גדול בתור המלאכים? הוא
ישב וימשיך
ללמוד,
והבחור
הזה, הוא לומד טוב, אבל
גדול
בתור, אני לא חושב שהוא
יכול להיות. זה צריך להיות החלטה משותפת, גם של ההורים, גם של הרבנים. אני יודע, למשל, על סיפורים על רבנים, שהרב קורא לתלמיד, אומר לו, בני, לך תלמד לעבודה, אתה לא בנוי. אומר, אני מוכשר, אתה מוכשר, אבל אתה לא יושב ללמוד. מה, אתה שמחמם כיסא פה? לך ללמוד. וגם ההנתה של הנפש. לפעמים התלמיד הוא לא כל כך מוכשר, הוא אומר, נפשי השקע בתורה, הוא מתמיד גדול. הרבה מהגדולים היו כאלה, שהם לא היו הכי מוכשרים. זה שילוב של מערכת פדגוגית. זה לא כולם נכנסים לישיבה, כולם ממשיכים לכולל. זה לא עובד כך. זה לא הגיוני גם כן. זו החלטה שצריכה להיות משולבת. ההורה רואה את הבן שלו. לימוד תורה זה לא רק ידע. זה גם יראת שמיים אחרת, זה התנהגות אחרת, זה גם כישרון. סליחה, זה גם יכולת כספית. אתה רוצה ללמוד תורה, אתה נשוי, יש לך 8 ילדים, אין לך פרנסה הביתה. ואתה רוצה ללמוד תורה. מה, אתה רוצה לענות את המשפחה שלך? מישהו נתן לך רשות? מותר לך? ואני רוצה לבוא, אתה אנוכי, אדוני הנכבד. אתה איש אכזרי. אתה יכול להתאכזר על עצמך, אבל להתאכזר על אשתך ובניך, אתה צריך שהם יסכימו בזה. אם לא הולך תעבוד. אני אספר לכם עוד סיפור לזה. הרב גדול, סיפור הזה שמעתי אותו לאחרונה. קראו לו הרב יוסף שיו. הוא היה בכיתה של הרב עובדיה יוסף. אז בזמנו, שלחו את הרב עובדיה יוסף למצרים, להיות דיין. קרא ראש ישיבה לרב שיו הזה, אמר לו, אני רוצה לשלוח אותך לפנמה. אז היו צריכים רב לפני 70 שנה. אמר לו, אני לא רוצה ללכת לפנמה. אמר לו, אם אתה לא רוצה ללכת לפנמה, אדוני, תעזוב את הישיבה, לך נמצא לך עבודה. פרנסה. אמר לו, אני אסופר סתם. אמר, זה בסדר. זה בסדר. אבל אתה לא יושב פה סתם. כן.
הרב, האם בדבריך
אנחנו גם יכולים להבין שגיוס לצבא
זה באותה עמדה כמו מקצוע, או שבחורים האלו, מה
ההכרח של הרב פה? תראה, גיוס לצבא היום, צריך לומר את האמת, צבא הגנה לישראל הופך את המתגייס לאדם שיכול להיות לו אולי אפילו אחר כך אופציה של פרנסה. יש היום במסגרת הצבא הרבה הכשרות. אז תראה, גם בצבא היום חל שינוי לטובה, יש מסגרות שלא היו. רבותיי, לפני 20 שנה, מישהו יודע, לפני 25 שנה, ללכת לצבא, קרוב לוודאי אדם היה הולך עם כיפה, חוזר בלי כיפה. הנכנס דתי, יוצא חילוני. אני לא יודע שהיום זה הרבה השתנה 100%, אבל השתנה. אם אתה רק רוצה, כן, אם אתה רוצה לנצל הזדמנות שאתה בצבא ולהוריד את הכיפה, זה בעיה שלך. אתה רוצה מסגרות, אתה רוצה נחל חרדי, אתה רוצה שחר כחול, לא יודע איך קוראים לדברים האלה, יש שם מסגרות. יש רבנות צבאית. תוך כדי כך גם מלמדים מקצוע, זה גם הזדמנות. אי אפשר להחזיק מסה אדירה כלואים בסיטואציה כמו בבית סוהר. זה לא פייר. אגב, בקונטרס גדול הנהנה מיגיעו, הבאתי התחילה בעיה כבר לפני כמה מאות שנים, מביא את זה בספר הברית של רבנו קינחס מבילנה. הוא צועק נגד אלה שחושבים שהילדים שלהם לא צריכים ללמוד מקצוע ורק ללמוד תורה. אבל זו טעות. והוא אומר, ויגיע היום שאותם הילדים יקללו את ההורים שלהם, שעשו להם את הרע הזה. יקללו אפילו את הרבנים שלהם, שעשו עמהם רע. אבל למה עשית לי רע ככה? יכלתי להיות ירא שמיים וגם לעבוד. למה אני צריך להגיע בסופו של יום? אין לי אופציה. יש עוד שאלה, בבקשה. זו שאלה מצוינת. בימים אלה אנחנו מקימים התאגדות גדולה, לא פוליטית, שנקראת עם שלם. עם, כולם, ספרדי, אשכנזי, אמריקאי, צרפתי, שלם. אנחנו רוצים שלמות. מספיק לנו מהפילוגים, מספיק לנו מהשמצות, מהשנאת חינם. צריך לקרב את הלבבות ולהתחיל גם לשאול את עצמנו שאלות, אולי טעינו? אולי טעינו? מה זה, אני לוקח רכבת ואני צריך לנסוע לתל אביב. ואני רואה את תל אביב לוקח שעה, אבל היא נוסעת שעתיים. אתה לא שואל את עצמך מה קורה? אולי לקחתי לחיפה? לא, 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 אני ברכבת. אדוני הנכבד, הרכבת, תבדוק. רבותיי, זה שעה של חשבון נפש. אני ועוד כמה חברים שמאמינים בדרך, שדיברנו עליה, תנועה שהיא תנועה רעיונית, שהיא תלך ותצבור תאוצה, בעזרת השם, וקרוב לוודאי, לפי ההד שיש לי מההופעות שלי בכל מיני מקומות, שזה יהפך גם להיות כנראה בעזרת השם תנועה פוליטית. כי פה במדינת ישראל הכוח נמצא בפוליטיקה, אין מה לעשות. אם רוצים לשנות, אם רוצים לפתוח ישיבות עם סגנון שונה ושיום תוקצבות, אם רוצים לחשוב חשיבה אחרת, בלי כוח פוליטי, ויצא כלום. לכוח פוליטי יש לזה הרבה מאוד השלכות, ומה שאת, מה אנחנו יכולים לעשות? אז מי שרוצה, יש לי כאן איתנו כרטיס הצטרפות, זה לא עולה כסף, בסך הכל אדם נותן לנו אפשרות להיות איתו בקשר, או באימייל, או בכל דרך שהוא יבחר, נשלח לו חומרים, הוא יהיה בחוג שלנו בעזרת השם, ובבוא העת אנחנו נצטרך את כל הכוחות האלה. תראו, אני נמצא כאן בציבור, ברוך השם, ציבור ירי שמיים. אני נמצא בציבורים לא דתיים בכלל. אני נמצא בציבורים שהם דתיים, לאומיים ציוניים. אני נמצא בציבור רוסי. תתפלאו, ציבור רוסי גדול. כי הציבור רוסי, יש לו קושיה עליי. הם אנשי תכלס. אומרים, תראו, למה המסרים עוזר לנו? מה הוא רוצה מאיתם? אני לא רוצה כלום. ואני גם לא עוזר לכם. אני עוזר לנו. כי אם תהיה בעיה של התבוללות, כולנו נסבול. גם הם מתעניינים. ויש ציבור ספרדי, מה שנקרא עמך ישראל, יש ציבורים ציבורים. מי שמשתכנע מהדברים שאמרתי, חושב שהם הגיוניים, חושב שהם לטובת עם ישראל, פשוט מתבקש לקחת כרטיס הצטרפות, זה פשוט, לדביק בול, זה לא עולה יקר, למלות אותו, לשלוח אלינו, אנחנו נגיע אליכם. ואם יהיו לנו בעזרת השם אלפים או עשרות אלפים, יכול להיות שהתנועה הזאת תהפוך גם למשהו יותר אטרקטיבי. אני לא רוצה כרגע להיכנס לפוליטיקה, אבל נדמה לי שיש לנו עוד מספיק זמן עד הבחירות הבאות. אני מנוי וגמור עמי שאני, למרות שיש ניסיונות ממש בימים אלו, אולי איזושהי התפייסות או חבירה לגופים מסוימים, לי יש תנאים ברורים. אני לא, אין לי חלילה שום כעס על הרב עובדיה יוסף, גם שהוא יצא נגדי או נגד הדברים שלי, כי אני מאמין באמת הזו שלי, שהיא אמת פשוטה וברורה לי, כל הכבוד לרב, אבל אני חושב שזה מה שטוב לעם ישראל, צריך לקחת מנהיגות. לכן, זה לא המטרה, רק פוליטיקה לבד. אם הייתי רוצה את פוליטיקה, הייתי יושב בשקט והיה לי מצוין. אף אחד לא הפריע לי. אנחנו מחפשים שינוי. אנחנו מחפשים להביא שינוי לעם הזה, והשינוי הזה מתחיל מחוגים כאלה. וזה בלי סוף חוגים כאלה. מה אפשר לעשות? לארגן עוד חוגי בית. עוד פעם לדבר. אני גם משמיע ואני גם שומע. אני גם שומע את השאלות. מהשאלות אני גם לומד. כי אני לא מתיימר לבוא ולומר, יש לי את כל הפתרונות בכיס, כמו איזה קוסם שולף. אני לא שולף. אני לומד ומנסה לשחרר. נכון? איך למצוא את הנוסחאות האלה שהן הנוסחאות שהעם שלנו זקוק להן. וזה מה שאני מנסה לעשות. אז אם תרצו, כמובן יש לי פה כרטיסי הצטרפות, ואני אתן לכל מי שירצה כרטיס, הוא יוכל למלות. וזה יהיה נחמד. ושאלה האחרונה, לפני שאני אפרד מכם. תודה. מנהל
ההתבטלות הספרדית
כלפי הפסיקה של יהודים המחמירה, ואפילו מבחינה פוליטית,
הכוח של
ש"ס
הוא גדול
מספרים
שאין
הרוב. פי 2 פלוס. זה ברור. תראה, אני רוצה לומר לך, אם אתה רוצה גם לנתח לעומק, בסך הכל המובילים היום בפסיקה זה העולם הליטאי. כן, שהם משפיעים גם על העולם החסידי, שבסופו של דבר ש"ס היא הזרוע הארוכה שלהם. ש"ס מלכתחילה מתייסדה על ידי הרב שך, הוא הקים אותה. היו צריכים דמות רוחנית שתמשוך קולות, לקחו את הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף עצמו הוא מהאסכולה ספרדית אמיתית, אבל הילדים שלו כולם למדו בישיבות ליטאיות. כל חברי הכנסת של ש"ס, כשייסדו אותה, מי שזוכר, אז היה רב פרץ ורבנים אחרים, הם למדו מפונוביץ'. הם לא בקיאים בהשקפה האחרת שאני מציע שהיא השקפה עם רוח ספרדית. אני לא אוהב להגיד השקפה ספרדית, כי זה נשמע ספרדי מול אשכנזי, וזה לא נכון. אני אומר, רוח ספרדית, זה מתאים גם לאשכנזים. מה זה רוח ספרדית? כשאני בא לאמריקה ואני מסתובב בברוקלין, ואני רואה את הכמות החבר'ה שבאים מישיבה יוניברסיטי, שהם גם תלמידי חכמים וגם בעלי מקצועות, אני אומר, אלה ספרדים. אבל לא, אלה אשכנזים, מה זה משנה? הם ספרדים, הם בשבילי הם ספרדים. בשבילי הם ספרדים. מה זה ספרדים? זה רוח ספרדית, כמו הרמב״ם. כמו כל הראשונים שכולם היו בעלי. מאיפה בא להם ההתבטלות? תשמע, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? הם התחנכו אצלם, הם לא מכירים דרך אחרת. הם חושבים שזו הדרך ואין בלתה. ולכן הם כולם ככה מפחדים והולכים בצל. תראו מה אני אומר לה, אתם יודעים מה הולך פה. אני יודע שפה רצה איזה רב לפתוח פה ישיבה. ישיבה עם חול, קודש עם חול. תראו מה עושים לו? מה עשו לו? פה בבית שמש שלכם. חבר'ה, זו קבוצה חזקה. יש להם הרבה כוח. הם גם תלמידי חכמים, לא לזלזל. יש להם כוח אינטלקטואלי מצוין, טקטיקות נעולות. והם מחזיקים את המושכות ולא משחררים. חבותי, יש להם 11 מנדטים בארסנל. ש"ס היא בכיס ככה. לא משחררים. כשהרב עובדיה קם ואומר הלכה, עוד מעט טנקים ליד הבית שלו. אנחנו רוצים גישה אחרת. אנחנו רוצים גישה מקרבת. אנחנו נגד השמצות ונגד פשקווילים ונגד מודעות רחוב על כל שטות ועל כל דבר. אנחנו רוצים איש את האחיו יעזורו ולרעהו יאמר חזק בגישה אחרת, גישה מקרבת. הציבור, האמינו לי, החילוני, צמא לזה. לא צמא לזה מהחילונים, כי הם יודעים שהם אולי אינטרסנטים, אולי זה נובע מתוך שנאה, אלא דווקא מאנשים כן ירא שמיים. ואני אומר להם, תראו, אתם רוצים את הנוחות שלכם, כן? אתם רוצים את תיאטרון הבימה, אתם רוצים הופעות, אתם רוצים כל מה שאתם רוצים, זכותכם. אנחנו רוצים שירותים שמתאימים לקהילות שלנו, שהם יהיו שירותי תרבות, אבל תרבות שאנחנו יכולים לחיות איתה. שירותי דת שאנחנו צריכים אותם. ולהפסיק שהפוליטיקה היא השולטת על הדת. אם מתמנה רב, בגלל הקשר הפוליטי. ואם בלנית, בגלל הקשר הפוליטי. ואם זה משגיח כשרות, בגלל הקשר הפוליטי. צריך להפסיק את זה. תודה רבה לכם. כבר הערכנו וגם אני אשפיך.